פעם הקודמת, עד כמה שאני זוכר, התחלנו לעסוק בשיטת הרמב״ם, רק אסכם בקצרה, מחלוקת, לכאורה מחלוקת, בין הרמב״ם לרמב״ן, בשאלה מה היסוד החיוב לציית לחכמים, לפי הרמב״ם נראה שהכל יוצא מילות אסור, כאשר בעצם זה אומר שמי שנגיד אוכל עוף בחלב, אז עוף שלא תסור, והרמב״ן תוקף אותו, שלפי זה בעצם יוצא שאין קטגוריה כזאת של איסורי דרבנן בכלל. זאת אומרת שכל עבירה על איסור דרבנן היא בעצם איסור תורה. אז ספקה צריך להיות לחומרה וכבוד הבריאות וכל ההשלכות שאנחנו מכירים להבדל בין דרבנן לבין דאורייתא בעצם לא יכולות להתקיים. ואז עולה השאלה, אז מה חושב הרמב״ן? אם זה לא יוצא מילות אסור, אז מאיפה כן אנחנו לומדים שצריך לציית לחכמים? עברתי על כל מיני אפשרויות להסביר את הרמב״ן, אף אחת מהן לא נראית ממש משכנעת, אני חייב לומר, כבר הזכרתי לא פעם נדמה לי את ה... למשל, שמעתי מהרב מידן שעם 22 תירוצים למה קוראים מגילת רות בשבועות, אבל הוא מכיר רק תירוץ אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. מגילת אסתר קוראים בפורים ברור כי זה עניינו של יום, אבל אם צריך 22 תירוצים למה קוראים את מגילת רות בשבועות, אז זה אומר שאף אחד מהם לא משכנע. אז גם ברמב"ן העליתי כל מיני אפשרויות, אבל איכשהו עדיין נראה שמשהו חסר. טוב, אני אחזור על זה עוד מעט. בשיטת הרמב"ן אמרתי שבעצם שניהם יושבים על איזושהי בעיה שהיא בעיה מובנית. לא שהם ימציאו שיטה כזאת או שיטה אחרת, אם יש קשיים או אין קשיים, יש פה איזושהי בעיה מובנית. איך ייתכן לייצר קטגוריה שונה, הם קוראים לה הלכות דרבנן, שתחייב אותנו? אם יש פסוק מהתורה, אז זה אמור להיות זהה לקטגוריה של דאורייתא, ואם אין פסוק בתורה, אז למה צריך לציית לזה? אז במה נפשך? אם יש מקור, אז זה בעיה, ואם אין מקור, זה גם בעיה. אז הרמב״ם בוחר ענף אחד של הדילמה, אבל אז הוא צריך להסביר מה קורה עם הענף השני. הוא אומר, זה יוצא מילות אסור. טוב, אז הוא פתר את הבעיה, איך אנחנו חייבים לשמוע לרבנן, בגלל שכתוב בתורה, לא תסור. אבל הוא נתקל בבעיה, הצד השני של הבעיה, אז איך זה יכול להיות שזה דרבנן ולא דאורייתא? זה דאורייתא רגיל. הרמב"ן לא רוצה לבחור את הצד הזה של הדילמה, הוא אומר, לא יכול להיות שזה יוצא מילות אסור, כי אז כל עבירה דרבנן היא דאורייתא. אבל אז הוא נתקל בחלק הראשון של הדילמה, אז למה צריך לציית לחכמים? צריך בכל זאת איזשהו מקור. טוב, אז זה היה הרמב"ן, אני עוד אחזור אליו כי יש לי חשד כבד שהם לא חולקים בכלל, נדמה לי שכבר הזכרתי את זה. בשיטת הרמב"ם, אז עולה השאלה, כן, בסדר, מצאת את זה מילות אסור. יותר מזה, כמו שהרמב"ן, שהרמב"ן כבר מאיר את זה, שהרמב"ם הרי כותב, הזכרתי אני חושב את הדבר הזה, הרמב"ם הרי כותב שלמה לא לוקים על הרב שלא תסור, בגלל שזה לאו שניתק לעזרת מיטת בית דין. זאת אומרת, לאו כזה שיש נסיבות שבהן מי שעובר עליו חייב מיטה, אז גם בנסיבות אחרות שמי שעובר עליו לא חייב מיטה, לא לוקים. זה הכלל, לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, לא לוקים עליו. אולי זה כדי לתת משמעות למיטת בית דין, ושלא יחשבו שמלכות זה תחליף או משהו כזה, אפשר להציע הסברים, אבל זה הכלל. אז הרמב"ם אומר, למה לא לוקים כשעוברים על עבירה דרבנן? בגלל שזה לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין. אז רואים בפירוש שהרמב״ם תופס שזה לאו לגמרי, לוקים עליו. זה מה שהרמב״ן אומר, הוא בצדק. זאת אומרת, זה לא משחק. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה לאו דאורייתא. מי שעובר על איסור דרבנן, עובר עליו דאורייתא שלא תסור. זה רק יש עניין טכני, לכן לא לוקים, אבל באופן עקרוני היה צריך ללקוט. טוב, אז באמת, אז למה ספקו לא לחומרה? למה ספק דרבנן לכולה? בעצם היה צריך שספקו יהיה לחומרה. נדמה לי שאת זה עוד התחלתי בפעם הקודמת, אמרתי שכבר הרמב"ן עצמו מעלה אפשרות של הם אמרו והם אמרו. זאת אומרת, להסביר את הרמב"ם. הרמב"ם הרי אומר שזה יוצא מילות אסור, ובכל זאת אומר שספק לכולה. אז למה ספק לכולה? לא תסור זה לאו דאורייתא. מה הרמב"ן? היה מקום להגיד, הוא עצמו דוחה את זה מיד, אבל הוא אומר, היה מקום להגיד שרבנן הרי יכלו גם לא לתקן. הוא גם לא לתקן בכלל, התורה לא מחייבת אותם לתקן. היא רק אומרת, אם אתם מתקנים, יש לא תסור, צריך לשמוע בקולכם. אבל יכלו גם לא לתקן. אז ברור שהם גם יכולים לתקן ולסייג את התקנה הזאת שעלה לספק. מה הבעיה? חכמים עכשיו באים...
שזה לכולם.
כן. כשחכמים אומרים, נגיד, אנחנו עכשיו מתקנים שלא לאכול עוף בחלב. ואז שואל הרמב"ן, אז למה, אם יש לי ספק עוף בחלב, אני הייתי צריך להחמיר, כי זה ספק של לאו דאורייתא. אבל זה לא נכון, יש רחמים הרי בידם לתקן איסור על עוף בחלב, או לא לתקן. אז ברור שאם בידם כן לתקן ולא לתקן, אז הם גם יכולים לתקן את זה, וגם להגיד שאם אתה בספק, אז על זה לא תיקן. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, זה מה שהתורה נתנה להם את המנדט. וממילא, הספק באיסור עוף בחלב הוא לכולה. למה? כי חכמים עצמם שתקנו את האיסור גם אמרו שבספק אתה יכול להקל.
ועל כל אחד ואחד?
מה?
על כל אחד ואחד מהתקנות, מהתקנות.
מה זאת אומרת על כל אחד ואחד מהתקנות?
כל אחד יש את הנספח הזה?
כן.
זה נשפח כבטא, שזה איזשהו כלל גדול.
כן, כן, על הכל. על הכל ביחד, לא צריך על כל אחד ואחד. יש כלל כזה באיסורי דרבנן, נדמה לי שהבאתי שני ניסוחים ב... בפעם הקודמת, במיוחד לשיטת הרמב״ם, צריך לזכור שספק דאורייתא הוא לכולה בעצם, מעיקר הדין. זה רק דין דרבנן שצריך להחמיר בספק דאורייתא, זאת שיטת הרמב״ם. הרש בחולק עליו, אבל זאת שיטת הרמב״ם. אז ממילא, זה עוד הרבה יותר פשוט. כי לשיטתו, כל החובה להחמיר בספקות, גם בדאורייתא, זה רק חובה דרבננית. אז באיסורי דרבנן, חכמים לא קבעו שצריך להחמיר בספקות, הם השאירו את זה על עיקר הדין. שיטת הרמב״ם זה עוד הרבה יותר פשוט. למה הרמב״ן לא אוהב את האפשרות הזאת?
כשהרמב״ן שואל עליו איך יכול להיות שזה לא לחומרא, אם זה דאורייתא, הוא לא יודע שהרמב״ם פוסק שדאורייתא זה לכולם.
כן, הוא יודע, אבל עדיין יש כלל כזה ספק דאורייתא לחומרא. יש כלל כזה, נכון שהוא כלל דרבנני, אבל יש כלל כזה, אז למה הוא לא חל פה? הוא עצמו מעלה את האפשרות, אז לא רק שהוא שם לב לאפשרות, הוא אומר אותה. הוא אומר שאפשר היה להגיד ברמב״ם שזה הם אמרו והם אמרו, אבל זה לא יכול להיות, זה לא סביר, והוא עובר הלאה, הוא לא מסביר למה. אז זה לא סביר, לא. הוא שם לב לזה, הוא אומר, זה לא סביר, ועובר הלאה. כן.
זה שאלה, יוסף, כל הפרשה של כי יפים את כל הדבר במשפט, כל הפרשה זה כולל את לא תסור. אני חושב שזה ברור שזה נוהג רק בקייש בסנהדרין.
אוקיי.
אם אין סנהדרין, אז זה לא נוהג. הסיפור של רבי גמליאל ורבי יהושע, יום כיפור, זה דוגמה. אז אולי לא תסור זה רק אסמכתא, וזה ש... למה זה רבנן? אסמכתא של לא תסור, אבל זה לא...
זה מה שהרמב״ן אומר, אבל זה לא קשור לשאלה אם שזה רק בסנהדרין, מה זה משנה, אם זה לא היה רק בסנהדרין, אבל בכל חכם, עדיין אפשר היה להגיד, יש חובה לציית, אבל זה רק אסמכתא, מילה תסור.
במקום,
לא, אני מבין, אתה צודק בזה שזה רק סנהדרין, חינוך רוצה להגיד לא ככה, אבל התפיסה הפשוטה זה רק בסנהדרין, אבל אני לא רואה למה צריך להגיד את זה בשביל להגיד את מה שאמרת אחרי זה. מה שאמרת אחרי זה הוא פשוט. הרמב"ן אומר שזה רק אסמכתא לא תסור, אבל בעצם זה לא יוצא משם. השאלה היא כמובן בסדר, אז למה צריך לציית לאסמכתא הזאת? למה צריך לעשות את זה? אסמכתא זה יפה, אם יש לי דין דאורייתא, אני אומר זה הלכה למשה מסיני, או זה לא יודע מה, משהו אחר, והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. בסדר, אז יש מקור אחר שמחייב אותי לעשות את זה שהוא לא הפסוק, אלא משהו אחר. אבל לפי הרמב"ן לא יכול להיות שיש מקור אחר לחייב אותי, כי אז גם הוא עצמו היה נתקל באותה בעיה שהוא מעלה כלפי הרמב״ם, שזה הופך להיות איסור תורה, כי יש הרי מקור, אז ספקו לחומרא, כל מה שהוא שואל על הרמב״ם היה קשה גם עליו. אז לכן בעיית האסמכתא, הרמב״ן אומר את זה דרך אגב, שלא תסור הוא אסמכתא. אבל זה עדיין לא נותן לנו תשובה. אז למה צריך לציית לזה? אסמכתא זה יפה, אבל מה המקור האמיתי? למה באמת צריך לציית לזה? אסמכתא זה בא רק אחר כך, אחרי שיש מקור אמיתי אני גם אסמיך את זה על פסוק. בסדר? אז אני לא זוכר אם הזכרתי את זה או לא. בשמייטה, אז הוא רוצה לטעון שמה שהרמב"ן לא אהב בהסבר הזה ברמב"ם זה מה קורה בספקא דדינא, ספקא דרבתא. זאת אומרת, כאשר יש מחלוקת, נגיד, מחלוקת בין המוראים, בין ראשונים, בשאלה הלכתית מסוימת, אוקיי? עכשיו, אני נמצא בספק, יש מחלוקת בין הרמב"ם לרשב"א. אז האם אני יכול להקל? לפי התפיסה שלהם אמרו והם אמרו, טוען השמייטה, לא. לא יכול להקל. למה? כי הרי הרמב״ם לא טוען שזה ספק, הרמב״ם אומר שזה ודאי, הוא חושב שזה אסור, אז הוא ודאי לא מרשה לי להקל. הרשב"א אומר שזה מותר לגמרי, אז אין בכלל איסור, לא צריך היתרים להקל. אז תכלס, עכשיו אני נמצא בספק, ועל הספק הזה אף חכם לא אומר לי שאתה בספק, אז אתה יכול להקל. אם יש לי ספק בדין או ספק במציאות, אז החכמים שקבעו את האיסור יכולים להגיד, תראה, אם אתה נמצא בספק, אז על זה לא קבענו. אבל פה הרמב"ם אומר, זה איסור ודאי, אתה חייב לעשות את זה. אין פה שאלות של, שאני מאפשר לך להקל כשאתה בספק. אז לכן השמייטה אומר שלכן הרמב"ן לא אהב את ההסבר הזה. אני לא חושב שזה ממש לא הכרחי, הטיעון הזה.
זה מאוד. הוא ממש שם את זה
במצב
מאוד מאוד
צר. לא, אני אנסח את זה ככה, יכול להיות שזה מה שאתה מתכוון. הוא מניח שבעצם ליד כל תקנה, מה שמישהו שאל קודם, ליד כל תקנה יושב סעיף שאומר כן, אבל אם יש ספק אז אני מוכל לך, אני המתקן, מוותר לך. אבל יכול להיות שזה לא ככה. יכול להיות שיש כלל גורף בהלכות איסורי דרבנן, שכל מי שנמצא בספק, חכמים קבעו, לא חכמים של תקנה מסוימת. חכמים קבעו, אם אתה נמצא בספק לגבי תקנה או גזירה דרבנן, אתה יכול להקל. ואם זה ככה, למה שזה לא יחול גם בספק דרבתא? יש לי, אני בספק במחלוקת בין הרמב״ם והרשב"א, לא הרמב״ם מרשה לי להקל. אלא החכמים שקבעו את הכלל הזה, שמתי שאתה נמצא בספק לגבי איסור דרבנן, אתה יכול להקל. לכן, אני לא רואה, הניסוח הזה ודאי יכול לעמוד. עכשיו אני נזכר שאמרתי את זה. שלפי זה יוצא, אתם הזכרתי קודם את המחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א לגבי ספק דאורייתא. שהרשב"א אומר שספק דאורייתא לחומרא זה עצמו דין דאורייתא. התורה עצמה מחייבת אותי להחמיר בספקות. והרמב״ם אומר שהדין הזה הוא דין דרבנן. ספק דאורייתא לחומרא, החובה להחמיר היא רק מדרבנן.
אבל
יש
לך לא תסור.
מה?
לא תסור, יש לך...
לא, בלי קשר. אתה אומר, למה צריך לצאת רחמים שם? בסדר, זה קשור לסוגיה הכללית שלא תסור. עליה צריך לענות בכל מקרה, אני אגיע.
אם הרמב"ם
אומר,
צריך להחמיר, אז מבחינת...
יש רחמים, אמרו להחמיר.
נכון, אבל מבחינת לא תסור, זה הופך להיות דין
דאורייתא. אותו דבר, כמו כל שאר איסורי דרבנן, הם פשוט דבר מיוחד, זה מה שהרמב"ן שואל על הרמב"ם.
איך אתה רואה שהרמב"ם אומר שספק
דאורייתא לחומרא? הוא כותב בהלכות אבות הטומאות, פרק ט' נדמה לי הלכה ב', אם אני זוכר נכון. הוא כותב שם שכל האיסורים, כולל דברים שהם מוחזקים, כולל דברים שהם בקריטות, הכל זה מדבריהם. ואחרי זה באים כל מיני, שהזכרתי את זה פעם אולי, ואחרי זה באים ומתקנים את הגרסה, כי יש שם תלוי וזה, אני חושב שזה לא נכון, הרמב"ם אומר, הכל לכולם מדאורייתא. זאת אומרת, הכל, בלי שום יוצא מן הכלל, אם התחזק איסורא ולא התחזק איסורא, הכל לכולם, ואין שום בעיה עם שם תלוי, אז זה נדבר בהמשך.
למה אתה מגדיר מחלוקת ספק? איך מגיעים ממחלוקת לספק? ואז
לנסים
את כל הדברים של ספק?
אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אולי פעם דיברתי על זה, אני מסכים לגמרי. אבל מקובל בעולם ההלכתי לחשוב שאם יש מחלוקת בין הפוסקים, אז זה נקרא ספק. ספק, הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, אז יש שני צדדים. אני, מי שדיברתי על זה, אמרתי שרבי יונתן אייבשיץ, הסיפור המפורסם עם הכומר, זה שהם חולקים, למה זה קשור לזה שאני בספק? אם אני בספק, אז אני אהיה בספק. אם הם חולקים, אז אני אחליט מי צודק, ואני אינה כמו מה שאני חושב. זה שהם חולקים זה אומר שאני בספק, מה זה קשור? טוב, אבל ככה מקובל בעולם ההלכתי, אז לא ניכנס לזה עכשיו שוב.
כשאתה אומר מדרבנן, אתה מתכוון לחז"ל או גם לראשונים?
זה שאלה, זה מה שהזכירו פה קודם.
אתה אמרת שאם יש מחלוקת בין ראשון כזה ראשון כזה...
ככה מקובל בהלכה, לחשוב שזה ספק.
אנחנו מדברים על דרבנן, דרבנן זה לא חז"ל?
לא, כשיש מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א גם בדיני דאורייתא יכולה להיות מחלוקת ביניהם. אני לא מדבר על תקנות של הרמב״ם ותקנות של הרשב"א. מה שהרמב״ם והרשב"א תקנו, פרשנויות. הרמב"ם מפרש פסוק בצורה כזאת, והרשב"א מפרש פסוק בצורה אחרת.
המושג ספק דרבנן
לאחר. אז זה לא ספק דרבנן, זה בא ספק דאורייתא.
מי הם הרבנן?
הרבנן זה בית דין הגדול. הם יכולים לקבוע תקנות או גזרות.
שזה תקופת חז"ל.
נכון. לפני חז"ל, אפילו בחז"ל זה רק חלקי. זאת אומרת, המוראים לא.
ואחרי חז"ל הם לא
נקראים דרבנן. אתה יכול לקרוא להם דרבנן, אבל אין להם את הסמכות שלא תעשו.
יכולה
להיות
מחלוקת בין
הרמב"ם
והרשב"א,
האם
יש איסור
דאורייתא
לרבנן?
להפך, בדרך כלל אלה המחלוקות, כי הרי הרמב"ם והרשב"א לא רואים את עצמם מוסמכים לתקן תקנה חדשה.
לא ביניהם בדעה שלהם, אלא בדעה שלהם על דרבנן.
אז מה שרציתי רק להעיר פה, שלפי ההצעה האחרונה שאמרתי כאן, אז יוצא דבר שהוא הפוך על הפוך, שספק דרבנן לכולה הוא דין תורה. דיברתי קודם שספק דאורייתא לחומרא, השאלה אם הוא דין דרבנן או דין דאורייתא. עכשיו אני אומר שספק דרבנן לכולה, זה לא מדה רבנן, זה מדה אורייתא. התורה עצמה אמרה שכל ספק שיש לך בהלכה דה רבנן, אתה כולה, התורה אמרה את זה, לכן לא צריך את הרשות של הרמב״ם או של הרשב״ם או של החכם המתקן או מי שלא יהיה. יש כלל כזה, זה כלל בהלכות איסורי דה רבנן, שהוא יכול להיות כלל דה אורייתא. שבאיסורי דה רבנן, שלחכמים יש סמכות לקבוע איסורים, כי זה מה שכתוב ולא תסור, לפחות לפי הרמב״ם, אבל אותו כלל שנותן להם סמכות לקבוע איסורים, גם מסויג בזה שאם יש לך ספק, אתה יכול להקל. ואז יכול להיות במין הפוך על הפוך כזה, שהכלל ספק דה רבנן לכולה הוא כלל דאורייתא. כמו שראינו ברמב״ם, שהכלל ספק דאורייתא לחומרה הוא מדה רבנן.
איך אתה מגיע לזה?
בניסוח השני שאמרתי עכשיו, אמרתי שהרי השמיטה שואל על ה... על ה, על ה מסביר את, ה, את הרמב״ן, למה הוא לא אוהב את התירוץ הזה ברמב״ם שלהם אמרו והם אמרו. אז אמרתי שאפשר לענות על זה, שמה? אולי יש כלל גורף שאומר שביסורי דה רבנן, אם אתה בספק אתה יכול להקל. לא רבי עקיבא שתיקן את התקנה הזאת אמר לי אתה יכול להקל אם אתה בספק. אלא זה כלל הלכתי, זה ניתן מסיני. זאת אומרת, זה כלל שהוא חלק מאיך מטפלים בהלכות דה רבנן. כמו שיש כלל לא תסור, זה כלל דאורייתא שאומר לי מה לעשות, עם תקנות וגזרות של דרבנן, נכון? התורה מתייחסת למעשים של חכמים. אז כמו שהתורה אומרת לי, יש להם סמכות לתקן תקנות או לגזור גזרות, היא גם אומרת לי שאם אני בספק, אני יכול להקל.
אבל למה אתה צריך ללכת להחות, תגיד
שרבנן,
חז"ל, שהם התחילו לתקן, הם
אמרו... כן, אבל הם לא אמרו את זה בשום מקום. כשהם התחילו לתקן, הם באים מכוח הסמכות שהתורה נתנה להם. מי שקבע את המסגרת, איך רבנן פועלים ומה תוקף הסמכות שלהם, זה התורה, לפי הרמב"ם. אוקיי?
אבל גם את זה לא רואים באף מקום.
למה? לא תסור. זה הפסוק לא תסור.
משם אתה רוצה
להגיד? ברור. הפסוק לא תסור אומר, כשחכמים עושים משהו, אתה חייב לציית, נכון? אז הפסוק הזה, או לא משנה, הפרשנות המקובלת לפסוק הזה, אומרת, נכון, אלא אם כן, אתה בספק. אם אתה בספק, אז לא. אז יוצא שהכלל, יש כללים איך מטפלים בהלכות דרבנן, וזה כללים דאורייתא, זה לא חידוש שלי, זה פשוט. יש כללים איך, באיזה מסגרת חכמים פועלים, ואת הכללים האלה קובעת התורה. אז יכול להיות בהחלט, אני אומר, זה יכול להיות לפחות, שאחד הכללים האלה, שהוא כלל דאורייתא, אומר שאם אתה בספק, תקן.
גם לפי הרשב"א.
מה?
גם
לפי הרשב"א, כן. להפך, לפי הרמב"ם, כל החובה להחמיר היא דרבנן, אז אין טעם להגיד שהיכולת להקל בדרבנן, אם היא דאורייתא.
זה גם ממש לפי הרמב"ם, זה ברור.
לפי הרמב"ם זה ברור, כי גם החובה להחמיר בדאורייתא זה דרבנן. רק לפי הרשב"א יש משמעות באמת למה שאני אומר כאן.
לסיני, שקיבל את כל התנ"ך.
אפילו את התורה אני לא יודע, כל התנ"ך זה כבר...
אבל זה משהו כתוב כמו קיבל כל התנ"ך.
איפה זה כתוב?
לא זוכר בדיוק את המקום, אבל אני יכול להראות לך בשבוע. כל התנ"ך, כל התנ"ך, גם הכתובים...
כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. זה כתוב בגמרא, אפילו על דברים שאמרו חכמי תורה שבעל פה. לא רק נביאים, אבל אני חושב שדיברתי על זה פעם, אמרתי, זאת אמירה נורמלית, לא היסטורית. אתה צריך להתייחס לזה כאילו זה ניתן למשה בסיני.
איך נכנס את הסלך הרב שאנחנו עומדים בפרקי אבות? את הסלך הרב, זה גם כן, אז למה זה רק את הסנהדרין, למה זה לא רק...
זה המלצה, הסלך הרב, זה פרקי אבות, זה המלצות.
המלצות.
כן, אם אתה לא יודע, בסלך הרב, המלצה הגיונית, לא, אתה רוצה לדעת מה לעשות. מה, יש דין הסלך הרב? אני לא מכיר דין כזה. יש דין שלא תסור, סנהדרין, זה ודאי. שופטים ושוטרים תיתן לך. זה כתוב. ודאי, זה מצוות עשה, למנות שופטים ושוטרים בכל מקום, ויש מצווה לשמוע עליהם, ויש איסור לא לשמוע עליהם. אבל...
הכל סביקי רבות זה רק המלצה.
כן, ברור. איפה? מופיע בשולחן ערוך או ברמב״ם? לא מופיע הדברים האלה. הפוסקים לא מביאים את זה, זה לא הלכה.
הפרשנות שזה
בכולה,
זה הלכה
משה
מסיני, כאשר זה לא רק כתוב ב...
כן, זה לא כתוב. עוד פרשנות זה לא תסור, הלכה משה מסיני. אני אומר, זה רק אפשרות עקרונית, אין לי מקור לזה, אבל... זה פותח אפשרות עקרונית מעניינת, שלא חושבים עליה בדרך כלל, שהדין ספק דרבנן לכולה הוא מדאורייתא. הפוך למה שהרמב״ם אומר, שהדין שספק דאורייתא לחומרה הוא מדרבנן. אוקיי? אז זה בעצם נהיה סימטרי לגמרי. טוב, זה האפשרויות הראשונות. יש אפשרות שלישית, שזה עולה ברב שמעון שקופ, רב שלמה זלמן הר השמייטה כותב את זה בשמייטה א', הם אומרים כך, הזכרתי פעם את הנתיבות הזה בסימן ראש למד' הנתיבות אומר שמי שאכל איסור דה רבנן בשוגג לא צריך לעשות תשובה. אם אכלת איסור דאורייתא בשוגג, אתה צריך לעשות תשובה על עבירה בשוגג. איסור דה רבנן בשוגג לא צריך לעשות תשובה. למה לא צריך לעשות? הוא מביא איזה ראיה, הגמרא בעירובין נדמה לי אומרת שאם אדם רואה שרבו עובר על עבירה דאורייתא, הוא צריך לעצור אותו, לשאול אותו בנימוס, לימדתנו רבנו, כי הוא בכל זאת עשה לו רב, למרות שהוא לא היה חייב. אז הוא אומר לו, לימדתנו רבנו שצריך לעשות כך וכך, כן, למנוע אותו מהעבירה. אבל אם הוא רואה אותו עושה איסור דרבנן, אז הוא צריך לתת לו לעשות את זה, ואחרי זה רק לשאול אותו, למה הוא עשה את זה. השאלה נתיבות, מה זאת אומרת, למה, איך זה יכול להיות, שימנע אותו מעבירה דרבנן, מה עבירה דרבנן מותר לעשות? אז הוא אומר, כיוון שרבו שוגג, אז כן, אז אין שום בעיה, הוא עשה עבירה דרבנן ושוגג, אין עם זה בעיה. זה אחת הראיות שלו. בכל אופן, אז הוא אומר שעבירה דרבנן בשוגג לא צריך לעשות, לא צריך לעשות תשובה. למה באמת, הזכרתי את זה בעצם, את הנתיבות שלי, כן. אז למה בעצם, למה באמת זה ככה? בגלל שעבירות דרבנן הן לא עבירות בחפצה. זאת אומרת, כשרבנן אסרו עוף בחלב, אז זה לא שהעוף בחלב הפך להיות חפצה של איסור כמו בשר בחלב, אלא יש חובה לציית לחכמים, וחכמים אמרו לא לאכול עוף בחלב, אז גם אני צריך לציית להם ולא לאכול עוף בחלב, אז לא הופך את העוף בחלב לחפצה של איסור, למשהו שהוא אסור במהותו. אלא המעשה של אכילת עוף בחלב הוא מעשה בעייתי, כי יש בו אי ציות לציווי של חכמים. אז הוא אומר שאם אם אני שוגג, אני לא יודע שיש פה עוף בחלב. ואכלתי את זה. אז לא אמרתי שום איסור, לא שאמרתי איסור בשוגג. כי האיסור הוא לא לאכול את העוף בחלב. אכלתי עוף בחלב, אבל זה לא איסור. האיסור הוא לא לציית לחכמים. אבל לא לציית לחכמים, לא צייתתי, לא ידעתי שהם מצווים בכלל. אז כאן זה לא איסור בשוגג, אלא זה לא איסור בכלל. ולכן לא צריך לעשות תשובה. זה הנתיבות, ככה בדרך כלל מסבירים אותו. אותו דבר אומרים רב שלמה זלמן ורב שמעון שקור, אותו דבר לגבי מצב של ספק. מה קורה במצב של ספק? אם יש לי ספק אם יש או אין ציווי דרבנן על משהו, אוקיי? אז נגיד אני לא יודע אם זה עוף בחלב או סויה בחלב. אז אני מתלבט. אז אני בספק איסור דרבנן. אבל ברגע שאני בספק, אז כשאני אוכל את זה, אין פה עשייה של מרד. זה לא מרי נגד סמכות, נגד ציווי של רחמים. אני בכלל לא יודע אם יש פה ציווי. דבר כזה, הם אומרים, זה לא מרד. ספק מרד הוא לא מרד.
אבל זה לא,
אני לא יודע. לא, ברור שלא. אני אומר, הם מרחיבים את העניין של הנתיבות. כן, הם מרחיבים את העניין של הנתיבות. מה שעומד מאחורי זה, נדמה לי, זאת התפיסה שאומרת שלא שאתה לא מציית לחכמים, זאת הבעיה. הבעיה היא כשאתה מורד נגד חכמים. זה לא אותו דבר. מרידה, כשיש ציווי ברור, ואני הולך נגדו, זה מרד. לא רק סתם לא לציית. אם אני בספק, אתה לא יכול לקרוא לזה מרד. אני בכלל לא יודע אם חכמים מצווים על דבר כזה. אז מרד אין כאן. ברור, זה צעד נוסף מעבר לנתיבות.
זה צריך
להיות חורים, אם בספק צריך להיות... כן, לא, זה הסבר למה ספק לכולה. זה ההסבר שמציעים למה לפי הרמב״ם ספק דרבנן לכולה. כי הרי זה היה צריך להיות לחומה בגלל לא תסור. אז הם אומרים, בגלל שהאיסור פה הוא רק איסור של ציות, אז נכון, זה דאורייתא. אבל זה רק איסור של ציות, לא תסור. אז כיוון שכך, אם אני בספק, אז אני לא יודע אם התורה מצווה כאן על לא תסור. נכון? אני לא יודע אם התורה ציוותה או לא ציוותה, אני בספק. וכאן זה איסור דאורייתא לפי הרמב״ם, שלא תסור. כשאני אוכל עוף בחלב, יש איסור דאורייתא שלא תסור. אבל טבעו של האיסור דאורייתא הזה, זה כמו הנתיבות. זה איסור, זה חובת ציות. זה לא איסור שהדבר עצמו אסור, נכון? אבל זה חובת ציות דאורייתא, כן, התורה אמרה, לא תסור. זה חובת ציות, אבל פה אני לא יודע, אני בספק אם יש או אין. אז ספק מרד הוא לא מרד. אז לכן מספק אפשר ללכת לכולה באיסורי דרבנן, למרות, וכאן זאת ההנחה, למרות שלפי הרמב״ם כל מי שעובר על איסור דרבנן בעצם עובר על איסור דאורייתא, ועדיין בספקו נלך לכולה. עכשיו יש מקום להתלבט קצת, יש עוד איסורי דאורייתא שהם איסורי גברא. השאלה אם גם בהם אנחנו נגיד ספק לכולה. שבועה, ספק שבועה גם נלך לכולה. שבועה זה איסור גברא, כלומר בתחילת נדרים. טוב, אז איסור גברא אחר, לא איסור גברא של ציות, יש פה מקום לחלק, אבל זאת הטענה שלהם, זאת טענה מאוד מעניינת.
אם הוא אוכל עוף בחלב ונזיד, זה מרד, כן?
כן.
זה מרד.
כן.
והבסיס של מרד, לפי רמב״ם זה רמב״ם.
לא תסור.
זה לא תסור.
לא, לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ן עוד לא עניתי, זאת אומרת, הצעתי כל מיני הצעות בפעם הקודמת, אני עוד אחזור אליו, בסדר? אחרי שאני אסביר את הרמב״ם, אני אגיד שגם הרמב״ן עומד, פשוט.
איך אתה יכול להגיד
שזאת רוצה
להגיד
ששבוע, איסור דרבנן, אתה רוצה ש... לא, לא איסור דרבנן, איסור דאורייתא. איסור דאורייתא, איסור גברא ולא איסור חפצה.
שבוע זה לא דאורייתא.
דאורייתא, אבל נדר הוא בחפצה ושבועה היא בגברא. אם אתה אומר שכל ספק בגברא הוא לכולה, אז יש עוד איסורי דאורייתא שספקם היה צריך להיות לכולה.
אבל אז זה ממש דאורייתא.
אמר, גם לא תסור זה ממש דאורייתא.
כן, אבל הלא תסור הוא לא על הגברה או על החפצה, הוא על זה שהוא אומר לך, אם רבנים, אם חכמים קובעים, אז לא תסור.
אתה צריך לצייר.
ואחרי זה אתה אומר, אבל חכמים הם הולכים על הגברה או על החפצה. זה לא אותו דבר כמו שזה ישר מהתורה לגברה. זה לא אותו דבר.
זה החילוק שאמרתי קודם. אמרתי שיש פה מקום לחלק שיש שני סוגי איסורי גברה. הלא תסור זה איסור גברה שתוכנו הוא ציות. אתה צריך לציית. אז אם אתה בספק, אולי זה לא נקרא לא לציית, או זה לא נקרא למרוד. אבל שבועה זה נכון שזה איסור גברה, אבל זה לא איסור ציות. זה איסור גברה. ויכול להיות שבספק איסור גברה כזה כן הולכים לחומרה. כי באיסור גברה הוא, זה לא בגלל שזה איסור גברה. אלא בשם התוכן שלו הוא ציות. בדבר שהתוכן שלו הוא ציות, אז מספק אתה יכול להגיד. אוקיי.
כל האיסור זה רק לציית, אז למה כל מיני ביטול ודברים כאלו שייכים?
שאז החכמים אומרים לך שאתה לא צריך לעשות, אין חובת ציות.
חייב להיות איזה הבדל אם זה עוף עם חלה בבשר?
למה? חכמים עושים את זה לפי הדפוס של הדאורייתא, אבל עדיין בסופו של דבר לא אכלת מאכל אסור, אלא רק לא צייתת. ואם יש ביטול פה, אז אין בעיה, אז צייתת, כי חכמים לא אסרו. כל זה תיקון רבנן, כי אין דאורייתא תיקון. הם עוברים כמו הדפוס של דאורייתא, גם הם עושים מדי רבנן, אבל עדיין בשורה התחתונה, דאורייתא הוא עצמו החפץ אסור, ומדי רבנן זה רק לקבוע איזה מעשה חכמים דורשים ממך לציית. זאת אומרת, באיזה מקרה חכמים דורשים ממך לציית. למרות שהכל מתנהל באותה צורה.
וגם כן, אם הסיבר לא יכול לעמוד בו, משהו כזה, גם כן מסתבר, מאוד סביר.
נכון, אם יש פה משהו מהותי, מה אכפת לי שהציבור לא יכול לעמוד, נכון? כן. יש הרבה כאלה שרוצים לטעון שאיסורי דרבנן הם באמת איסורי גברה, זה לא רק הנתיבות, יש עתבת דאורייתא ודן בזה, ועוד איסורי דרבנן הם איסורי גברה. זאת אומרת, גישה מקובלת, האחרונים לא מוסכמת, אבל מקובלת, זאת אומרת, יש כמה אחרונים שאומרים את זה. טוב, אם זה ככה, זה עוד הסבר, למה באמת ספק דרבנן לכולה לפי הרמב"ם, שיש מקור מילות אסור. אני רוצה להציע משהו אחר, שאומרים, בעצם אומרים אותו, זה לא אני, זה כמה אחרונים אומרים אותו, בצפנת פענח זה כתוב בצורה מאוד ברורה, אבל אחרי זה ראיתי שיש די הרבה אחרונים שהולכים בכיוון הזה. מה? כן, זה קורה לפעמים. את זה הוא כותב ברור, את העיין, עיין, עיין אחרי זה פחות ברור. בכל אופן, אז יש כמה, אפשר להסתכל בספר המפתח של פרנקל, בתחילת הלכות ממרים, הוא מביא שם כמה וכמה מפרשים שולחים כברם, אני אומר שזה אפשר לא פשוט. אני חושב שזה די ברור שזה הכוונה שלו. מה שבעצם עם חלב, יש איסור דאורייתא שלא תסור, זה רק במקום שאתה אוכל את העוף בחלב הזה, כי אתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים. יכול להיות בן אדם שאוכל עוף בחלב, נגיד, אני עובר, נתחיל עם איסורי דאורייתא. נגיד שאני מחלל שבת. אני יכול לעשות את זה כי אני לא מחויב בכלל להלכה. לא מקבל את ציווי הקדוש ברוך הוא. לא מחייב אותי. ואני יכול לעשות את זה כי יצרי גבר עליי. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות, זה לא...
לא שאני לא מקבל עליי, אני לא מאמין שיש ציווי כזה.
או שלא מקבל, שתי אפשרויות. אם אני לא מאמין שיש ציווי, זה יכול שאני אנוס. אבל אם אני לא מקבל את הציווי, אני מורד נגד הציווי. לא מוכן לקבל מחויבות הלכתית. זה לא אנוס, זאת החלטה שהיא החלטה שהיא עבירה. אוקיי? אבל יכול להיות גם מישהו שלא אמר איזושהי אמירה עקרונית, אני לא מחויב להלכה, אלא בסדר, נפל, מה לעשות? יש לו יצר עכשיו, זה לא אונס, הוא יענש על זה. אבל אין פה אי קבלה מהותית של המערכת, המצווה, אלא הוא נפל בעבירה הזאת, כי היה לו יצר. אותו דבר יש במישור דרבנן. מישהו עוף בחלב. יש אחד שיוכל עוף בחלב, הוא לא מכיר בסמכות חכמים. מי הם שיקבעו איסורים? הקדוש ברוך הוא קובע איסורים, אבל חכמים, בני אדם כמוני וכמוכם, איך הם יכולים לקבוע לי מה אסור ומה מותר? לא מכיר בסמכותם. זה מישהו שברמה העקרונית לא מכיר בסמכות חכמים. לכן הוא אוכל את העוף בחלב. יש מישהו אחר שהוא אוכל את העוף בחלב, כמו שהוא בדאורייתא נפל. היה לו יצר, הוא אכל עוף בחלב. הוא מכיר בסמכות חכמים, הוא מבין שזה דבר אסור, ושאסור לו לעשות את זה. אבל הוא נפל, היה לו יצר. הרמב״ם כשהוא אומר שמי שעובר על איסור דרבנן עבר על איסור דאורייתא, על לאו דאורייתא שלא תסור, הוא מדבר רק על הסוג הראשון. וזה גם פשוט הפשוט, מה זה לא תסור? לא תסור, הכוונה, אתה צריך לקבל את סמכותם של חכמים. הדבר עצמו הוא לא חסדה של איסור, כמו שאמרתי קודם בשם הנתיבות. כל מה שיש פה זה רק סמכות, אתה חייב לציית לחכמים. אז מתי אתה עובר על הדבר הזה? מתי שאתה לא מכיר בזה שצריך לציית לחכמים? האם סתם אכלת את העוף בחלב הזה, אתה מכיר בסמכותם של חכמים. רק אכלת את העוף בחלב, זה רק איסור דרבנן. זה לא איסור דאורייתא. את האיסור דאורייתא שלא תעשו, זה רק במקום שאני יוצא חזיתית נגד הסמכות של חכמים. לא מכיר בסמכות שלהם. כך אומר התוספת פענח, ועוד אחרונים.
מה יהיה ספק בהקשר הזה?
מה?
מה מוגדר כספק בהקשר הזה?
מה זאת אומרת כספק?
הגדרת שני סוגים של לא אי-קיום של דין דרבנן. אמרת שזה תופס רק בדין הראשון. מה יהיה ספק לגבי הדין הראשון? האם חכמים אמרו או לא אמרו?
יכול להיות מצב של ספק האם חכמים אמרו או לא אמרו, אבל זה לא מעניין אותי, כי אני לא מקבל סמכותם לא כך ולא כך.
לא
משנה אם אמרו או לא. זה שום משמעות. יש מצב של ספק, אבל המצב של ספק לא יבוא פה לידי ביטוי. כי בן אדם לא מוכן לקבל את סמכות חכמים, מה שאני
מספק. בא לפי מה שאתה אומר?
יש מציאות שהיא לא רלוונטית, היא לא יהיה לה מימוש מעשי. כי אם בן אדם לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים, אז מה משנה אם זה ספק עוף בחלב או ודאי עוף בחלב, הוא יאכל איזה כך או כך.
אבל אם כן מקבל ובכל זאת אוכל?
שמה יש מצב של ספק, זה בדיוק הנקודה. המצבים של הספק שבהם אנחנו מדברים עליהם זה רק בסוג השני. נכון? מה קורה? אני בספק אם זה עוף בחלב או סויה בחלב. בסדר? עכשיו, אם אני מאלה שלא מקבלים את סמכות חכמים, אז אני לא מקבל את סמכות, מה זה קשור? זה לא רלוונטי. בסדר? עכשיו, נכון שגם אם אני לא מקבל את סמכות חכמים, אני לא לוקה על התפיסה שלחכמים אין סמכות. צריך לעשות פעולה כדי ללקוט. ובסוף גם לא לוקים, כי זה לא שניתן עזרת מיטת בית דין. אבל ברמה העקרונית, בשביל לעבור על הלאו, אני לא חושב שזה לאו שבמחשבה. לאו שאני לא מקבל את סמכות חכמים. ברור שאם אני עושה משהו, בגלל שאני לא מקבל את סמכות חכמים, אז עברתי על הלאו. אז יש פה מקום לדון מה קורה אם יש פה ספק. עוף בחלב או סויה בחלב, אני לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים. ואכלתי את הדבר הזה. עכשיו השאלה, אולי זאת השאלה שהתכוונת לשאול, עכשיו השאלה מה עושים במצב כזה? הרי לא ברור שהוא עשה את המעשה האסור. ובשביל לעבור על הלאו, לא מספיק שיש לו תפיסה שלא מכיר בסמכות חכמים, צריך גם מעשה אסור. מעשה אסור לא בטוח שהיה, יש פה ספק. אז אני חושב, יכול להיות שיחול פה הכלל של ספקות, אני לא יודע.
בוא, זה לחומה.
מה?
בוא, זה יהיה לחומה.
כן.
במקרה הזה.
ספק דאורייתא לחומה. כן. ספק דאורייתא, כי זה דאורייתא.
לא, כי הוא בורד.
אני אומר, ספק דאורייתא לחומה, כן, נכון.
אם זה היה בגלל התאווה, זה היה לכולם.
נכון. אני אומר, כיוון שהוא מורד, אז זה איסור תורה, יחול פה דין הספקות של ספק דאורייתא לחומה. אבל אני אומר, יכול להיות שזה אפילו יותר מזה, לא רק ספק דאורייתא לחומה, פה הוא ודאי מורד. והוא ודאי מורד. למה? כי קודם כל הוא לא מקבל סמכות חכמים בלי קשר לדבר הזה. עכשיו, זה גם בא לידי ביטוי מעשי. כי עובדה שהוא אכל משהו שעקרונית אסור היה לו לאכול. אז אם זה בא לידי ביטוי מעשי ויש לו תפיסה עקרונית שלא מכיר בסמכות חכמים, יכול להיות אפילו שזה ודאי איסור, אני לא יודע. אבל לפחות ספק, בהחלט יש מקום להגיד.
כמובן שאם זה אותו דבר, מלכות
ו... לא, אין מלכות על זאת אסור בגלל שזה רק
שם
זה
המשתבל.
מלכות מרדות. מלכות מרדות, כן.
מה זה
מתגיד
כשאתה
אומר
לחומרה?
אם הוא
עבר ואכל, אז
זה יכול להיות
לחומרה.
לא, אם הוא עבר ואכל, אז גמרנו, אבל אם הוא מתלבט אם לאכול או לא, אז יש פה ספק לחומרה. רק שזה אבסורד כמובן. הוא ודאי אוכל, אבל הוא לא מכיר בסמכות חכמים. זה לא... יכול להיות, אתם יודעים מה, אם ספק דאורייתא לחומרה מדאורייתא, אז אולי פה הוא יחמיר בגלל ש... אני חושב, דאורייתא הוא כן מציית. טוב, אבל אז גם לא תסור, אז זה מציית. לא יודע.
מה הדין,
שזה
אומנם במשות דאורייתא, אבל יש את הדין של רצה לאכול חלב ואכל בשר.
כן.
נכון? מה הדין
שהאומן? שום דבר. הוא צריך כפרה, כתוב.
למרות שהוא רצה לאכול חלב, זאת אומרת, פה הוא רצה לעשות מרד לקדוש ברוך הוא.
כן, אבל הוא לא עשה. לכן אני אומר, יש תנאי שיהיה מעשה, לא מספיק כוונות בשביל להיות עבריין. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, וגם במחשבה טובה זה לא מעשה, זה רק...
אז במקרה שלך של העוף בבשר וסויה וחלב וסויה וחלב, אז אם הוא אכל, אם הוא התכוון למרוד ואחר בסוף סויה, אז זה בוודאי שכלום?
לא יודע בוודאי, כי היה לו ספק, ואם מספק הוא צריך להחמיר והוא לא החמיר, אז זה אומר שהיה פה ביטוי מעשי למרידה התיאורטית שלו נגד הקדוש ברוך הוא, ואז אמרתי שיכול להיות...
אם החלף לא... שם יש
מרד אישי. יש איסור ספק, לא החלב. אסור להיכנס לבית הספק, אתה צריך להחמיר בספקות. את זה לא עשית, במעשה לא עשית את זה. אז יש פה ביטוי מעשי למרידה העקרונית שלך. אמרתי, אולי זה כבר יהיה ממש איסור אפילו לא מספק, אני לא יודע. יש מקום להתלבט בזה.
יש הבחנה בין לא להסכים לדרבנן ולא מקבלות לדרבנן, ולא מסכים עם מה שהוא אומר.
מותר לו להסכים, אתה צריך לעשות, למרות שאתה לא מסכים. יש להם סמכות, סמכות פירושו זה שאתה צריך לעשות כי הם אמרו, לא כי אתה מסכים. אם אתה מסכים אז אתה עושה את זה כי אתה מסכים. סמכות זאת המשמעות, אתה חייב לעשות את זה בלי קשר לשאלה אם אתה מסכים או לא. לא להסכים עם רבנן מותר לגמרי, אין לזה שום איסור. אתה צריך לקיים את מה שהם אומרים. זה כמו עם הכנסת, אתה יודע, אפשר לא להסכים עם הכנסת, נכון? אבל החוקים מחייבים, זאת אומרת, אתה צריך לציית לחוק, זה... ובצדק, זה המשמעות של סמכות, זה בדיוק הנקודה. אז אם אתה תעשה דברים רק כי אתה מסכים, אז זה לא נקרא שיש לי סמכות, אלא שכנעתי אותך. סמכות פירושו שאתה עושה כי אני אמרתי, לא כי השתכנעת.
אני אומר את זה שזה שאתה לא מסכים, זה לא אומר שעברת עבוד אסור.
כן, רק אם זה בא לידי ביטוי מעשי.
האם יש לנו סיפורים בגמרא של אנשים שבאמת מרדו נגד רבנים שהם אמרו לרבנים שלהם אנחנו לא מסכימים לעשות את זה?
אני לא זוכר כרגע, אבל זה בדרך כלל הגדלתות, אני מדלג על הגדלתות, אז אני לא יודע. אולי יש. אלישע בן אבויה זה לא על ידי רבנן.
כן, אבל...
את הגדלת הזאת אפילו אני מכיר, ומכל עשו חכמל.
לא רואים... מרק כמו
קורח
או משהו
בתחום התחלות,
נכון?
אני לא זוכר, לא זוכר.
יש את הסיפור שלא מישהו הסביר,
כן, אבל שם זה מחלוקת בין חכמים, זה לא מרד. אתה מחלוקת, איך נכון לקבוע את יום כיפור, זאת אומרת זה...
יש את כל הדינים של זקן
ממראה וכו'. לא, שם זה ויכוח בתוך הסנהדרין, ובסוף הוא באמת קיבל את זה. אבל שם זה גם לא מקרה מייצג, כי בקביעת הלוח יש סמכות מנדטורית לראש הסנהדרין. אתם אפילו מזידים, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים. אז כשראש הסנהדרין קובע את הלוח, זה יש לזה מעמד מחייב, אפילו אם אני לא מסכים איתו, אפילו אם יתברר באותות ובמופתים שהוא טועה. זה לא משנה. ברגע שהוא קבע, זה הלוח.
אבל גם הגיעה לפי הרשוע זה שלוש מחלקות, לא רק הלוח.
נכון, אבל הלוח זה דוגמה לא מייצגת.
אבל לא נראה שהיה לרבנים בעיה לקבל את הציות של העם. העם,
ההוא אחרי. אוקיי.
בימים ההם, לא כמו היום.
גם היום, משהו שפחות או יותר יש, אני לא חושב שזה... יש חיפופים גם בדאורייתא היום, אבל לא חושב שיש ירידה עקרונית נגד הלכות הרבנים.
היה
חישכון
אחד של... היה חישכון של הצדוקים,
כך ברור
בכלל עם העם,
הלך
עם חזר.
אוקיי, נכון. היו חלקים בציבור שכן, שלא קיבלו את הסמכות, נכון. כן, אוקיי.
הם גם קבעו את הסנהדרין.
מה?
בפרשה
הצדוקים קבעו בסנהדרין. מה שהם קבעו מי
יושב בסנהדרין? או כל מיני הלכות, אז...
את הכהן הגדול גם הם קבעו, בסדר? לא, את הסנהדרין אני לא יודע עד כמה. את הכהן הגדול בדרך כלל הצדוקים מינו שם בבית שני הרי, ומתו שם 380 כהנים גדולים, וגמרא אומרת. לגבי הסנהדרין, כן, גם היה תקופה שהם קבעו מי יושב בסנהדרין, אני לא זוכר דבר כזה, אבל אולי. עוד פעם זה בא אגף שאני לא...
אז מה עושים בו? בוא נגיד שכן.
אני לא הייתי מציית.
מהפיכה.
כן. תראו, גם לסמכות יש גבול, אנחנו לא הולכים עם הפורמליסטיקה עד הסוף. זה כמו אותו עוד פעם תמיד, חוק גודווין, כן? מה עם הנאצים? גם שם היו בחירות, המפלגה הנאצית הייתה השלטון הריבוני, המוסמך, החוקי. אז מה, אני חייב לציית להם. אני מאמין שצריך לציית לחוק באופן עקרוני. בסדר, כל עוד בגבולות הסביר. אם החוק אומר לי משהו שהוא מעבר לגבולות הסביר, אז לא, אז אני לא אצא.
דגל שחור.
מה? דגל שחור, בדיוק.
יש איזו דעה שקראתי לאחרונה, שהיו כנראה חלק מזמן חזר של צדוקים בתוך הסנהדרין, ולכן לא קבעו בכל מיני מקומות שהתעוררו.
לא הכריעו?
לא הכריעו.
אוקיי, טוב. בכל אופן, בואו נתקדם רגע. אז בעצם אני אביא לכם אולי דוגמה לדבר, תראו, בשולחן ערוך מופיע, ביורה דה ארש כפחת, הנשבע שלא להיכנס בתקנת הקהל, מי שנשבע, הקהל, נגיד הקהילה, תקנה איזושהי תקנה, ואני נשבעתי שאני לא אקיים את זה. לא נכנס בתקנת הקהל. עד וישבועת שו, זה שבועת שו, ועל כורחו חל עליו תקנת הקהל, ואם אינו נוהג כמותם, נכשל בחרם תקנתם. חל עליו החרם, אם הוא לא... אם קהילות בדרך כלל החרימו את מי שלא מציית להם, זה היה הכלי שהיה להם. לא הייתה אפשרות לאכיפה אחרת. אז הוא אומר, השבועה הזאת היא שבועת שווא, זה כמו נשבע דבר מצווה. זאת אומרת, השבועה לא חלה. אז שואל פה הגרא, איך זה יכול להיות? הרי שבועה אפילו על איסור דרבנן חלה. זאת הנחתו, דרך אגב, זו מחלוקת בין הפוסקים. אבל הנחתו היא ששבועה על איסור דרבנן חלה. בסדר, אם אני נשבע לאכול עוף בחלב, זה שבועה חלה. עכשיו, שאלה מה לעשות בפועל, זאת עוד שאלה מעניינת, אבל שבועה חלה. לשיטת הגרא, יש אחרונים שאומרים שלא, ויש כאלה שתולים את זה במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן שלנו. אם זה לא תסור, אז זה דאורייתא. אז אי אפשר להישבע, אז זה שבועה לא חלה. אם זה לא תסור, כמו הרמב"ן, אם זה רק איסור דרבנן, אז שבועה כן חלה. אבל לא משנה, הגרא מניח ששבועה דרבנן חלה, זאת אומרת, איך יכול להיות שתקנת הקהל תהיה יותר חזקה מלהישבע על דין דרבנן. דרבנן יש יותר סמכות מאשר לשיבת טובי העיר, כן, לקהילה. לפי שאני אומר עכשיו, זה בכלל לא קשה. שאם אני ישבע, נגיד, לאכול עוף בחלב, זה יחול. אם אני נשבע שאני לא מציית לחכמים, לא מכיר בסמכותם של חכמים, זה לא יחול. רק על זה יש לו את אסור. זה לא יחול. אוקיי? אבל פה, אולי, אני מציע, פה מדובר על מישהו שנשבע לא להיכנס בתקנת הקהל, הוא לא מקבל את סמכות הקהל לתקן תקנות. אז זה, גם בדרבנן לא היה חל, המקבילה של זה, תקנה מסוימת, לפי מה שאני מציע עכשיו, אם הוא לא מקבל תקנה מסוימת, אז צודק הגרא, זה באמת יחול, בדיוק כמו שבאיסור דרבנן זה יחול. זה מה שאני רוצה לטעון. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל בין מישהו שלא מקבל עקרונית את הסמכות של הגורם הזה, או שיבת טובי העיר או רבנן, לבין מי שמדבר על דבר מסוים. דבר מסוים זה רק דין דרבנן, וזה לא יוצא מילות אסור. טוב, אז בעצם...
השבועה, אם
מעשה, הוא עובר. זאת אומרת, אם אין מעשה? עוף
בחלב.
כן.
הוא משביע לו לאכול עוף בחלב. אבל אם הוא לא אוכל, מה זה?
שבועה, מה זאת אומרת? הוא משבע שבועה עכשיו.
הוא יכול
לעשות שמחה.
הוא עושה מעשה של
שבועה.
אין מעשה.
יש שבועת שווא, אבל אם שווה שבועת שווא זה בעצמו איסור.
דרבנן.
לא, דאורייתא. שבועת שווא, לא שמיים לבטלה. לא תישא שם השווא. האיסור הוא דרבנן, אבל השבועה זה איסור דאורייתא. אתה נשבעת שבועה סתם.
עושה
את שם השם לשווא. שבועה זה תמיד בהגדרה שבועת איסור. יש איסור לעבור על שבועה. כשאני נשבעתי, עכשיו אסור לי לעשות את זה. ברגע שעשיתי את זה, אז עברתי על לא יחל דברו. אבל איסור להישבע שבועת שווא זה לא תישא שם השווא. לא יודע שעברתי על השבועה, אלא עצם השבועה היא משבועת שווא, זה איסור. הדיבור. הטענה בעצם, מה שאני רוצה בעצם לטעון פה, זה את הטענה הבאה. מצד אחד, אם אני מבין את הרמב״ם באופן הפשוט, כמו שהרמב״ן הבין אותו, אז יוצא שאין דבר כזה איסורי דרבנן. אלא איסורי דרבנן מקבילים כמו נדר, נגיד. יש חובה לקיים נדרים, לא יחל דברו. בסדר? עכשיו אני נודר לא ליהנות מהספר הזה, למשל. אוקיי? אז כשאני נהנה מהספר הזה, אז לא עברתי על איסור הנאה מהספר הזה, עברתי על לא יחל דברו. זאת אומרת, בסך הכל, כשנדרתי הנאה מהספר הזה, זה עוד החיטים צריך לעבור על לא יחל דברו. זה לא עוד איסור. זה לא יחל דברו, רק לא יחל דברו. מי זה דברו? מה שדיברתי. פעם דיברתי את זה, פעם דיברתי את זה. זאת התפיסה הפשוטה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בעצם, בתפיסה הרגילה, איך שהרמב״ן קרא אותו, עוף בחלב זה בכלל לא איסור. האיסור רק לא תסור. אם אכלת עוף בחלב, אז עברת בזה, לא תסור. אין איסור עוף בחלב. עוף בחלב זה רק התפרטות או יישום של איסור לא תסור. בדיוק כמו נדר, אין פה שום דבר. עכשיו, במצב כזה, לא הייתי מצפה שלמשל יהיה פה בעל תוסיף. נגיד שחכמים קובעים איסור עוף בחלב. אסור לאכול עוף בחלב. הרמב״ם אומר שאם הם לא מודיעים שהדבר הזה הוא מדרבנן, אלא משאירים את זה בסותמים, אז אנשים יכולים לחשוב שזה דאורייתא, אז עוברים על בל תוסיף, חכמים עוברים על בל תוסיף. הרשב"א טוען שחכמים לא יכולים לעבור על בל תוסיף, אבל זה מחלוקת ביניהם. הרמב״ם אומר שכן. אם באמת כל מה שחכמים אומרים זה בסך הכל מסתעף מלא תסור, מה זה שייך לבל תוסיף? בל תוסיף זה להוסיף עוד איסור שלא כתוב בתורה. זה כמו שאני דור הנאה מהספר הזה. אז אני עובר על בל תוסיף. הוספתי עוד איסור. זה לא יחל דברו, פשוט לא יחל דברו, חל כאן. זה לא עוד איסור. כשאנחנו מדברים בשפה של בל תוסיף, אנחנו בעצם מניחים שאיסור עוף בחלב הוא איסור. הוא לא, יש את לא תסור, ויש את איסור עוף בחלב. איסור דרבנן. הלוט אסור זה איסור דאורייתא כשאני מועד מהותית נגד סמכות חכמים, ויש את עוף בחלב שהוא איסור לעצמו, כשאני אוכל עוף בחלב, נגיד בחמת היצר או משהו כזה. וזה איסור דרבנן, זה איסור עצמאי, זה לא התפרטות של לוט אסור. זה לא שבאופן הזה אני עובר על לוט אסור. לא, זה איסור דרבנן גם בלי שאני עובר על לוט אסור. זה איסור נפרד, נוסף. ולכן עקרונית שייך לעבור פה בבל תוסיף, אלא אם כן אני מודיע, לא, זה לא איסור נוסף, זה רק איסור דרבנן. ופעלנו בסמכותנו, מותר לנו לקבוע איסורי דרבנן. זה ראיה, אני אומר לזה, שהרמב״ם הוא לא כמו שהרמב״ן מבין אותו. זה לא שעוף בחלב זה רק התפרטות של, 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 של לא תסור. אלא זה עוד איסור. הסמכות מכוח לא תסור נותנת להם, הפסוק לא תסור נותן להם סמכות לקבוע עוד איסור נוסף. ועל זה צריך להיזהר שהתביעה הזאת לא תהיה בל תוסיף, כמו שאומר הרמב״ם. אוקיי? דוגמה, אולי ראיה נוספת לזה שהרמב״ן לא צודק באיך שהוא קורא את הרמב״ם. בכל מהלך הדברים של הרמב״ם בשורש הראשון, שהוא רב עם בהג, הם בהג מונה מצוות דרבנן, במניין המצוות שלו, והרמב״ם אומר שמצוות דרבנן לא צריך למנות. הרמב״ם לא כותב בשום מקום את הטענה הכי פשוטה שהייתי מצפה שהוא יכתוב. שאיסורי דרבנן כבר כלולים בלא תסור, למה צריך למנות אותם לחוד? כמו שאני לא מונה שאם ענת האיסור הנאה מהספר הזה, אז מצוות ההפרש י' ד', גם את זה אסור לך לעשות. ברור, זה נכלל בלא יחל דברו. לא יחל דברו מתממש בהרבה אופנים. מה זה משנה? הרבה איסורים בתורה יכולים להתממש בהרבה אופנים. אז הייתי מצפה שהטענה הראשונית שהרמב״ם יעלה כנגד בה, מה אתה מונה את המצוות דרבנן, כמו מקרא מגילה, או נר חנוכה, או נטילת ידיים, או דברים כאלה. למה אתה מונה את זה? הרי זה נכלל בלא תסור. מה הבעיה? את לא תסור מנית. זה כבר בתוך זה, זה כמו לא יחל דברו. הרמב״ם לא מביא את זה.
זה בכלל בעיה שמונים מצוות דרבנן. יקום היום סנהדרין ויהיה עוד מצוות דרבנן.
נכון.
מה יעשו עם זה?
בסדר.
מה יעשו עם מטריאל מצוות?
לא יודע, שאלה טובה, זה מה שהרמב״ם כן שואל על בהג. אבל מה שהרמב״ם לא שואל על בהג, זה מה שאמרתי עכשיו. זה הרמב״ם שואל. אבל מה שהרמב״ם לא שואל על בהג, הוא לא שואל עליו, למה אתה מונה את זה? הרי זה כבר נכלל ולא תסור, אפילו אם נגיד שצריך למנות את זה. צריך למנות את זה כי כל דרבנן הוא דאורייתא. בסדר, זה דאורייתא, זה לא דרבנן, בגלל לא יסור, לא תסור. בסדר? אבל עדיין זה נכלל ולא תסור. אז לא למנות את זה לא בגלל שהתוקף שלו נמוך, אלא לא למנות את זה כי זה כבר נמנע. למה את זה הוא לא מעלה? למה את השאלה הזאת הוא לא מעלה? השאלה הכי בסיסית, בשורשים אחרים הוא מעלה הרבה טיעונים כאלה. למה אתה מונה את זה? זה כבר נכלל במצווה ההיא שכבר מנויה. אז למה פה הוא לא מעלה את זה? כי זה לא נכלל. עכשיו אמרתי קודם, זה לא נכלל. לאכול עוף בחלב זה לא סתם מימוש שלא תסור, גם לפי הרמב״ם לא. כשאני אוכל עוף בחלב לא מתוך מרד, לא עברתי על לא תסור. זה איסור נפרד. איסור דרבנן, נפרד. כשאני עובר, אוכל עוף בחלב מתוך מרד, אז עברתי על לא תסור דאורייתא. זה נכלל. זה נכלל כי פשוט האיסור הוא המרד. האיסור הוא לא תסור, זה האיסור, זה לא נכלל, זה זה. זה האיסור. אבל כשאני אוכל עוף בחלב לא מתוך מרד, אז זה לא נכלל ולא תסור, זה איסור נפרד. הקרב אומר, בסדר, אבל זה איסור דרבנן, מה אתה מונה אותו? הוא לא יכול לשאול, הרי זה נכלל ולא תסור, כי זה לא נכלל. זה עוד ראיה לזה, שאני חושב שהרמב״ם לא תופס את האיסורי דרבנן הספציפיים ככלולים בלא תסור.
מה זה איסור נפרד אם אין לזה, כלומר, כמו שאתה שאלת את כל התוסיף שאת כל דיום, אז למה אסור לעשות את זה?
זה שאלה מצוינת, לשם אני חותר, לשם אני אגיע, אני לא יודע אם היום, אבל אני רוצה להגיע לשם.
לא הבנתי, רק... לפי הגישה הזאת, הרמב״ם חולק על הנתיבות או משהו?
עוד פעם?
אמרנו שלפי הנתיבות, אם זה לא,
לא מרד
או משהו,
אתה יכול להגיד את הנתיבות, אתה יכול לא להגיד את הנתיבות, אתה לא צריך להגיע לנתיבות ברמב״ם לפי זה. זה באמת הערה חשובה. מה שאני אומר עכשיו, מה שאני מציע עכשיו, זה לא כמו הכיוון שהולך לפי הנתיבות. לא בגלל שזה לא כמו הנתיבות בתפיסה, אתה יכול להיות כמו הנתיבות, אתה לא חייב להגיע לנתיבות. את הנתיבות הסביר למה ספק, או לפי, אלה שעושים לפי הנתיבות, הוא לא הסביר את זה, אבל אלה שעושים לפי הנתיבות הסבירו למה ספק דרבנן לכולה, הרי יש פה ספק דאורייתא שלא תסור. לא, זה ספק ציות, ספק מרד הוא לא מרד, נכון? אבל אז אני חייב להבין שאיסורי דרבנן במהותם זה חובות ציות, זה לא איסורי חפצה, נכון? לפי מה שאני אומר עכשיו זה יכול להיות איסורי חפצה גם. אני לא חייב להגיע, אני יכול. או שהוא צודק, שהוא לא צודק, אבל אני לא צריך את זה בשביל להגיד את מה שאני אומר כאן. מה שאני אומר כאן יכול להיות זה איסור חפצה, אבל זה איסור חפצה שאסור לי לאכול אותו, וזה לא יוצא מלא תסור, כי אני לא אוכל את זה מתוך מרד. רק האיסור שלא תסור הוא מחמת מרד, אבל האיסור דרבנן של עוף בחלב הוא יכול להיות איסור שהוא לא מרד, אלא איסור חפצה. זה התופלת פענח, אבל זה הולך לפיו. אני אומר שזה התופלת פענח, רק אני אומר, התופלת פענח לא חייב להניח את התפיסה של הנתיבות שכל איסורי דרבנן זה רק חובות ציות. יכול להיות שזה איסורי חפצה. ועדיין אפשר להגיד את זה.
אבל אז נשאלת השאלה, למה אני צריך ל... מה
הסמכות? זה משהו שאל קודם, לזה אני אגיע, אבל אני צריך קצת זמן בשביל זה יהיה כנראה בפעם הבאה. אבל אני רק רוצה לסיים בזה, כדי לתת עוד מוטיבציה לברר את השאלה הזאת, אני טוען שגם הרמב"ן אומר אותו דבר. לא אני, זה כבר אמרו לפניי. רב חיים למשל אומר את זה, רב אלחון וסרמן מביא את זה גם. כמה רמב"ן, כתוב לו פסור. כמה רמב"ן מסכים שאם אתה הולך במרד נגד סמכות חכמים, אתה עובר על אותה סור. הרמב"ן מתווכח עם הרמב"ם סתם כשאתה אוכל עוף בחלב. זאת אומרת, זה לא איסור דאורייתא, זה לא יוצא מלא תסור. אבל אם אתה לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז ודאי שעברת על אותה סור דאורייתא. כך אומר רב חיים, כך אומר, הוא מביא אפילו ראייה מלשון הרמב"ן. קצת אפשר להתווכח על הראייה, אבל זאת הטענה שלו. עכשיו, אם זה באמת כך, אז יותר שיש פה...
הרמב"ן לא הבין טוב את הרמב"ם?
כן, אז יותר שיש פה בעצם דו-שיח של חרשים. למעשה הרמב"ן והרמב"ם אומרים אותו דבר. שניהם אומרים אותו דבר. רק הרמב"ן לא הבין שגם הרמב"ם אומר את זה, אז לכן הוא יקשה עליו. אבל בעצם שניהם אומרים אותו דבר. שמה? שכשאתה מורד נגד סמכות חכמים, אז עברת על איסור דאורייתא שלא תסור, גם אם אכלת רק עוף בחלב. האם אתה אוכל עוף בחלב רק מחמת היצר, אז עברת על איסור דרבנן. אין פה לא תסור דאורייתא. וכשהרמב"ם מדבר על המלכות, נגיד, בלא תסור, אז הרמב"ם אומר, זה מלכות רק על מי ש... המלכות שהיו צריכים להיות, לולא זה עליו שניתק לתשלומים. איפה זה? זה רק במקום שמישהו לא מכיר בסמכות חכמים. זאת אומרת, הרמב"ם נכון, אז זה איסור דאורייתא, אבל גם על זה לא מלכים, כי זה ניתק לעזרת מיתת בית דין. איפה זה ניתק לעזרת מיתת בית דין? איפה חייבים מיתה לא תסור? זקן ממרה. נכון? זקן ממרה. זקן ממרה חייב מיתה. עכשיו, מה האיסור בזקן ממרה? ברור שבזקן ממרה זה בעיית סמכות, נכון? זקן ממרה הרי הוא תלמיד חכם כמו הסנהדרין. הדרשות הר"ן שואל את זה, כן, הרי הוא תלמיד חכם, הוא יודע כמוהם, הוא יודע שהם טועים. אז מה הוא צריך לציית להם ולאכול טריפות? אז הוא אומר, כן, הוא צריך. למה? כי יש סמכות. צריך לשמור את סמכות חכמים. אז שם ברור שמדובר על שאלת סמכות. באמת זה המושג, לא תסור מכל אשר יורוך, זה אומר אמירה של סמכות. ממילא גם האיסור בהדיוט, לא של זקן ממרה, גם ההדיוט כשהוא בא לאכול עוף בחלב, בעצם הבעיה של הדאורייתא זה רק בעיית סמכות. זה בעיה של לא תסור, שהוא שר מסמכות חכמים, בדיוק כמו הזקן הממרה. אז על דבר כזה שהוא היה צריך ללקוט, אני אומר, הוא לא לוקה. למה הוא לא לוקה? כי בהקשר אחר על הדבר הזה חייבים על מיטה. כי הסמכות, החובה לציית לסמכות הזאת מביאה לחיוב מיטה אצל זקן ממרה. אז בהדיוט לא לוקים. זה בעצם הנקודה. אני אסכם רגע איפה אנחנו עומדים, כדי שבפעם הבאה אני אוכל לעשות ולהסביר את זה, כי באמת נשארת פה השאלה ששאלתם בצדק, אבל קודם אני אסכם איפה אנחנו עומדים, רק שתראו לאיפה כל העסק. התנקזנו עכשיו לנקודה אחת, לכל הסוגיה. התחלתי עם זה שיש בעיה לבסס את סמכות חכמים. או שזה הופך לדאורייתא, או שאין מקור, אז לא צריך לציית להם, נכון? יש פה איזו סמיכה קצרה, אמרתי. והרמב"ם והרמב"ן, כל אחד מנסה להתקל, אחד מנסה לחסות את הראש ואז הרגליים יוצאות, אחד מנסה לחסות את הרגליים ואז הראש יוצא. אי אפשר, זו סמיכה קצרה. בסדר? ולכן אף אחד מהתפיסות שלהם בעצם לא מחזיקה מים. אז מה בסופו של דבר הגענו ברמב"ם? שיש איזו תפיסת ביניים. מה זאת אומרת? מתי שאני מציית לחכמים, מתי שאני לא מציית עקרונית לחכמים, אז אני עובר על איסור דאורייתא, שלא תסור. מתי שאני אוכל את העוף בחלב, אז איסור דרבנן. ואז יוצא שיש לי מקור מהפסוק לא תסור, ועדיין ספקו הוא לכולה, בגלל שבעצם זה רק מקור, אבל אני לא עובר ממש על לא תסור. אוקיי? אז זה בעצם לכאורה המוצא הלוגי היחידי מהפלונטר. אפריורי הייתי צריך להגיד שיש פה איזשהו מוצא כזה, לא בגלל דיוקים כאלה או אחרים. אבל אם זה המוצא היחידי מהפלונטר, אז איך אפשר להגיד שהרמב"ן לא אומר את זה? זה האפשרות היחידה שיש פה להגיד. אז לכן לא פלא שאני מגיע למסקנה בסוף שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן אומרים את זה. אין אפשרות אחרת על המפה. כל האפשרויות האחרות מכניסות אותנו לבעיות. הדבר היחידי שנשאר זה רק האופציה הזאת. שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן אומרים אותה. עכשיו רק מה שנשאר לנו לברר, למה זאת אופציה? מי אמר שזאת אופציה? למה? אני אשאל את זה עכשיו, השאלה שלך והשאלה שאלת קודם. חזרנו לנקודת המוצא. אז עוף בחלב, שאני אומר, מחמת היצר, לא יוצא מילות אסור, נכון? לא איסור דאורייתא. אז למה צריך לשמוע עליהם?
זה אסור.
למה צריך לשמוע עליהם? איזה איסור עברתי? מה הבעיה? אז אני אוכל עוף בחלב לא בגלל מרד בחכמים. אני אוכל עוף בחלב סתם כי יצרי גבר עליי. זה רק איסור דרבנן. אין פה פסוק לא תסור, נכון? זה לא איזה מילות אסור. נו, אז למה צריך לא לאכול?
לא,
אז זאת הייתה הנקודה שממנה פתחנו את כל הדיון.
אפשר לחלק בין הלאו שאתה עובר לבין המקור של החיוס.
אז המקור מה? אז אתה לא תסור כן אותו?
די, לא תסור מרחף באוויר את הצלצלת.
אבל אם אתה מרחף באוויר, עברתי על לא תסור, אני לא תסור מדבר על זה.
אחרי שעברת, אז החיוב לא עברת על דאורייתא.
למה? אז אם לא עברתי על דאורייתא, זה אומר שלא תסור לא מצווה. אז אם הוא לא מצווה על זה, אז למה אני מצייק? אם הוא כן מצווה על זה, אז עברתי על לא תסור. מה נפשך? או שזה מקור, אז אותו פלונטר שממנו התחלתי. אם זה מקור, אז זה הופך לדאורייתא. אם זה לא מקור, אז למה צריך לציין? אז הטבלה פענח עושה חלוקה. נהדר, אבל החלוקה הזאת משאירה אותי בנקודת המוצא. שהיסוד הרבנן הזה, או שאין לי מקור, כי זה לא תסור, או שאני לא צריך לציין, ואז אני לא צריך לציין, או שיש מקור, אבל אז זה דאורייתא. אז בעצם לכאורה לא הסברנו כלום.
אני נסה אולי להגיד פה עד בצורת משל, ראיתי במקום אחר. האבא אומר לילד, אל תעשה. הילד עושה. אבל אבא לא יזרוק אותו מהבית. זה לא כזה חמור. זאת אומרת, במובן הזה...
זה רק השאלה של אין עונש, אני שואל אם יש לב.
נכון, סוף סוף שאתה עובר על הלב,
אז יש לב. עזוב את העונש, העונש לא מעניין, אין עונש. יש לב. כל כך לא תעשו רגיל, אין עונש. זה רק שניתן לזה רק מיטת בידים. כל השאלה זה אם יש לב. אם לא תעשו חל על זה, אז לכאורה יש לב, לא? עברתי על הציווי של התורה, לא תעשו, אבל הוא חל גם על זה. אלא מה תגיד, הוא לא חל על זה. אם הוא לא חל על זה, אז למה צריך לציין? אותה שאלה שממנה התחלתי את כל העניין. בעצם אנחנו נשארים באותה נקודה שבה פתחנו. עשינו סיבוב שלם ומצאנו את עצמנו בנקודת המוצא. אז לא, לא מצאנו את עצמנו בנקודת המוצא, ואני בפעם הבאה אסביר את הנקודה הזאת, וזה בעצם יסגור את ה...